לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי זין אדר בטף שיניים ט' באולפן בני טוקר. חבר הכנסת לשעבר יהודה הראל מתפלא על כל הדיון בנושא הגולן, מה אמרו האמריקאים. יש פה ריבונות כבר עשרות שנים. תתקדמו. דוקטור ארץ צדוק על דוח מבקר המדינה במשרד התחבורה ואומר עוד כמה שנים להחזיק פה רכב לא יהיה פינוק, יהיה סיוט. משוחח גם על הבחירות, הסקרים, פרופסור אבי דיסקין גם מזהיר מהכיתוב הגדול בבחירות האחרונות, מקווה שהפצע הזה יגליד. יש כאלה שקצת יותר קשה להם לשמח בחודש אדר, הרב טוביה ליפשיץ איבד את בנו יוחאי בפיגוע במרכז לפני 11 שנים, הוא מספר על החברים, על הרבנים שלא שוכחים ואיך שמחים בחודש כזה. מחר מרתון ירושלים, הורי הילדים לצרכים המיוחדים, ברובם יישארו עם הילדים בבית, הם רואים את זה כגזרה שחוזרת על עצמה מדי שנה, נשוחח פה עם אחד מהם, אחד ההורים, גם עם יושב ראש הוועד ההורים הירושלמי. וכפי שגם אמרנו, חודש אדר, אז חודש אדר בחלק מהישיבות הופך להיות חודש של שכרות, ונדליזם ועוד דברים לא נעימים. חלק מוצאים פתרונות, מוצאים את הילדים לטיולים. יש כאלה שלוקחים את זה למקומות יותר טובים ומכובדים. נשוחח פה בעניין הזה עם ראש ישיבת צביעה קטיף ביד בנימין. איך הוא מתמודד עם העניין הזה? שם דווקא ניצלו את הימים האלה ללמוד יותר גמרא, עשו שם מרתון דפי גמרא. נשוחח עם הרב יועד אהרוני. אז הנה ערבה. דוח שפרסם אתמול משרד החוץ של ארצות הברית משנה את הגדרת מצבה המשפטי של רמת הגולן. על פי הגדרה חדשה, הגולן הוא בשטח בשליטה ישראלית, כבר לא שטח כבוש. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם חבר הכנסת לשעבר יהודה הראל, חבר קיבוץ מרום גולן, שניהל את המאבק על הגולן בשנים הקודמות. שלום לך.
שלום, שלום.
אז איך אתה רואה את כל הנושא הזה של רמת הגולן, הדיבורים עכשיו על רמת הגולן, האם אתה רואה פה תפנית חיובית?
אני לא רואה תפנית, אני לא נהנה מהדיבורים, כי נושא רמת הגולן הסתיים. אין יותר שאלה של רמת הגולן. רמת הגולן
היא... מה הכוונה? ישראל.
אין ערעור על זה במדינת ישראל. האיום על הגולן אף פעם לא היה מבחוץ. הוא היה איום של ממשלות ישראל שנכנסו למסע ומתן עם סוריה. וזה נגמר. הציבור כולו עם רמת הגולן. הפוליטיקאים מצטלמים ברמת הגולן לקראת בחירות, כי הם יודעים ש... אהבת רמת הגולן עלולה לתת להם מנדטים נוספים או אמורה לתת להם. אין יותר בעיה, אנחנו ברמת הגולן לא מרגישים שום בעיה ולא לא, לא כל כך מעניין אותנו הגדרה שם כזה, כבוש, לא כבוש, לא, לא מעניין.
אז הכל זה חלק מהקמפיין? זה לך לא משנה מה יהיה, איך יגדירו, זה כבר לא מעניין אף אחד?
זה כבר לא מעניין אף אחד, כן. כולם יודעים שזה חלק מישראל, אני חושב שגם הסורים יודעים.
מה עם נושא של ריבונות? אתה רואה איזה צורך כן?
יש ריבונות ישראל בגולן, על פי החוק, שאושר עוד בזמן שבגין היה ראש הממשלה. יש עוד חוק שהתקבל ברוב גדול בכנסת, שכל פגיעה באיזשהו קטע הכי קטן של ריבונות ישראל בגולן דורשת רוב של 61 חברי כנסת ומשאל עם. מה העם חושב בגולן אנחנו יודעים. אז אין לנו יותר בעיה. אין לנו עניין גם לעורר בעיה.
אז מתעורר רק לצורך מאבקים פנימיים בישראל? לצורכי קמפיין?
לא, זה מתעורר כי זה מעניין, זה תקשורת, כי התקשורת זה יכול להיות מעניין אותה, אותנו זה לא מעניין.
כשאתה אומר אותנו, הכוונה את מי? תושבי הגולן?
תושבי הגולן, לא שמעתי שיחה בעניין הזה ביומיים שלושה האחרונים. אני מדבר כל הזמן עם תושבי הגולן.
אז רגע, המאבקים שאתה ניהלת בממשלות הקודמות, על רקע מה היו המאבקים אז, אם אתה אומר שמאז בגין יש בעצם את חוק הגולן, אז מדוע ניהלת מאבקים בזמנו? כי זה היה בתוך העם, אתה אומר.
המאבקים היו עם הממשלות שניסו להגיע להסכם שלום או הסכם עם סוריה תוך ויתור על כל הגולן עד לכנרת. המאבקים האלה הסתיימו.
כי יודעים ששם מהעבר השני עכשיו אין עם מי לעשות הסכמים?
לא, כי יודעים שכל הציבור בישראל לא יסכים לזה, לביטור על הגולן, וכי יודעים גם שהמצאות הגולן בריבונות ישראל הוכיחה את עצמה, וכל אלה ש... היו בעד ויתור על הגולן, כבר הספיקו להגיד לנו שהם מצטערים, והם שמחים מאוד שאנחנו ניצחנו במאבקים. אז זה נגמר. יש דברים שהיו ונגמרו.
לגבי יוש זה לא אותו דבר. זה לא המצב הזה כרגע.
לא, לגבי יוש, לצערנו זה לא אותו דבר, אבל זה עניין של זמן. כמובן שביוש יש בעיה של... 1.5 מיליון ערבים, ובעזה הבעיה של 2 מיליון ערבים. וזה קושי גדול, גם לאזרחי ישראל להקל את זה.
טוב, אז אתה מברך על הפוליטיקאים שמגיעים לגולן? אתה אומר שאתה לא רוצה שהם יגיעו בכלל לגולן בבחירות.
אני מברך על כל אחד מכ2 מיליון איש שמגיעים בשנה לגולן לבקר. אני... שמח מאוד שהם רואים בזה יתרון לקראת הבחירות שהם ביקרו בגולן והצטלמו בגולן, וכולם מוזמנים.
אגב, אתה אומר כולם מצטלמים בגולן לקראת הבחירות, מבחינת הכלכלה, הפיתוח, בזה אתם בטח פחות מרוצים, לא?
אני לא יודע להגיד אתם, אני יכול להגיד לך אני חושב שהפיתוח בגולן יהיה על ידי תושבי הגולן, לא על ידי הממשלה. ממשלה, אני לא מאמין ביכולת של הממשלה לפתח איזו.
אז אתה קורא לעוד ועוד אנשים להגיע לגור בגולן?
אני לא צריך לקרוא, הרבה אנשים רוצים לגור בגולן. אנחנו צריכים להתארגן יותר טוב לקלוט אותם. אבל הרבה רוצים ואין עיכובים.
כן. טוב, אז נודה לך על הדברים, חבר הכנסת לשעבר יהודה הראל, חבר קיבוץ מרום גולן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ויום טוב, תודה. וכעת על הדוח החריף של מבקר המדינה, על שר התחבורה, בעשר השנים האחרונות, על המחדלים בתכנון הרכבת, העלייה במספר הרכבים, על חשבון עידוד התחבורה הציבורית, עיכובים בפיתוח תשתיות ועוד ועוד. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם דוקטור ארז כהן, מומחה לכלכלה פוליטית מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. ובכן, אתה כבר פרסמת מאמר לפני שבועיים, עוד לפני הדוח הזה שעוסק בקשל בנושא התחבורה בישראל, והדוח הזה, אני מבין אותך, לא הפתיע.
נכון, למעשה המאמר פורסם לפני שבועיים, אבל הוא התקבל לפרסום לפני למעלה משנה, ואני
הוא לא... פורסם אגב איפה, באיזה מסגרת הוא פורסם?
בכתב עת אקדמי שנקרא ישראל אפר, כתב עת בינלאומי, שפרסם את הדוח, את המאמר.
ישראל? איך הוא נקרא?
ישראל אפר. ישראל אפר.
כן.
תראה, אבל נניח שנייה למאמר שלי, גם אם נלך אפילו אחורה, נלך 5 שנים אחורה, שנת 2014. כנסת ישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מפרסם דוח שנקרא תיאור וניתוח השינוי בצפיפות בכבישים בשנים האחרונות. זאת אומרת, לפני 5 שנים כבר יוצא דוח מטעם הכנסת שמציג את הבעיה. שנציג את הבעיה שבישראל, שישראל סובלת מרמת צפיפות תחבורתית מן הגבוהות ביותר בקרב המדינות ה-OECD. ויש דוחות נוספים שיצאו מטעם בנק ישראל, כלומר, אין חידוש ממשי בדוח של מבקר המדינה. אולי למעט סקר סביעות רצון שעושה בקרב הישראלים, ש-65% מהם לא מרוצים, התחבורה הציבורית, בסדר, נתון כזה או אחר, אבל אנחנו יודעים שלא מרוצים התחבורה הציבורית. אין פה, הדוח הוא לא העיקר, העיקר זה המציאות, הקשן, זו המציאות, ולא במציאות אני ארחיב.
אולי בעצם לא צריך להאשים את שר התחבורה, אלא אותנו, שכל אחד מחזיק רכבים במדינה כל כך קטנה, ובעצם הניסיון לפתור את הבעיה, אולי זה סוג של מרדף ש... סופו להיכשל גם כך?
תראה, בוא נגיד לך את זה בצורה, בעיניים שלי.
רגע, אני רק אשלים את השאלה שלי, אולי זה קצת דומה גם למשבר הדיור, תשמע, זה המצב, אנחנו מדינה קטנה, וזאת המציאות שאנחנו חיים בה.
תראה, אתה קישרת עכשיו את משבר הדיור, ואני באמת רואה קשר בין שני הכשלים, משבר הדיור ומשבר התחבורה. למעשה, כאשר תפתור את משבר הדיור, תוכל לסייע לבעיית התחבורה. כי למעשה יש לנו שטחים רבים במדינת ישראל, ואפשר לבנות עליהם. אבל אם נבנה, נניח בדרום ובצפון, כאשר הנגישות התחבורתית אליהם היא לא כל כך יעילה, אז כל היצע הדירות שיבנו שם הוא לא רלוונטי לאנשים שעובדים במרכז ורוצים להיות מועסקים במרכז. לכן יש בעצם ביקוש רב לדירות באזור המרכז, המחירים עולים, וביקוש נמוך לדירות בפריפריה. אם היה תחבורה ציבורית מפותחת גם לפריפריה, אז אתה בעצם משנה את כלי המשחק של היצע וביקוש. אז אני לא רוצה להרחיב על נושא הדיור, אפשר בפעם אחרת בשמחה, אבל בוודאי שיש קשר.
רציתי לשאול אותך באפרופו העניין הזה של הקשר לפריפריה תחבורה, הרי נבנים כבישים, כביש 6, רכבת, זה לא עוזר, כל מיני כבישים שנבנו, שראש הממשלה אמר שיקשר את הצפון, את הדרום למרכז, זה לא אמיתי, זה לא באמת עוזר?
זה טיפול נקודתי בסימפטום, ולא טיפול בבעיה עצמה, ואני ארחיב, כי זה דבר פעם שאת בקצרה, ואני אסביך את הנקודה שלי. אנחנו צריכים לשנות תפיסה. צריכים לשנות תפיסה, לשנות את תרבות צריכת הניידות בישראל. אי אפשר יותר להתמקד, יש לנו כביש צפוף או אזור צפוף, בוא נסלול עוד כביש, בוא נסלול עוד מחלף, בוא נעשה עוד גשר. זה כבר לא יעבוד. כיוון שההיצע של הסלילת כבישים תמיד יהיה בפיגור מול הביקוש. כי הביקוש לכבישים, לנסיעה בישראל, הביקוש הוא ביקוש קשיח. מה זה אומר ביקוש קשיח? המחירי הדלק יעלו, אנחנו עדיין ניסע ברכבים. נבנה עוד כביש, עדיין ניסע ברכבים. מדוע? כי בהיעדר תחבורה ציבורית יעילה, החלופה הראשונה, או האילוץ, או ההכרח שיש לכל אחד מאיתנו כדי להתנייד בצורה יעילה במקום עבודתו, למקום עבודתו, לטיולים משפחתו, זה להחזיק רכב פרטי. אין לנו ברירה אחרת. מספר האוכלוסייה גדלה, האפשרויות שלנו לקנות רכב במימון כזה או אחר גדל, אנחנו קונים רכב. זה לא בגלל שאנחנו מפונקים, זה ממש לא ככה. כי אין לנו תחבורה ציבורית. תחשוב, אתה נוסע היום לאירופה, זה טיול. החלופה הראשונה שלך זה רכבת התחתית. אתה לא תמהר לקחת לסחור רכב. יש לך אפשרות, הברירת מחדל הראשונה זה רק תחבורה ציבורית. אם הייתה לנו תחבורה ציבורית יעילה, ואפשר לפרט מה זו יעילה ומה זו לא יעילה, הרבה מאיתנו היו וטרים על הרכב, כי רכב זה החזקת רכב, זה דלק, זה טסטים, אנחנו לא צריכים את זה, אבל אנחנו חייבים את זה. כלומר, הרעיון הוא שצריכים לשנות את כל תרבות הצריכה של ישראל, להעביר אותנו מבכך חשיבה של להחזיק רכב לחשיבה של תחבורה ציבורית, אבל זה לא יקרה, אז התחבורה הציבורית לא תהיה יעילה. כשהיא לא יעילה, אתה לא רוצה להיות תקוע, אז אתה קונה רכב, אתה משני הכיוונים אתה נפגע. אם תשתמש בתחבורה הציבורית, אז אתה תהיה תקוע בתחבורה הציבורית לא יעילה, ואם תקנה רכב, תעמוד בפקקים.
אני לא יודע אם אני ממש מזדהה עם מה שאתה אומר, ממקום מושבי כאזרח. אני אומר, נניח, אני גר בשכונה בירושלים, אני צריך לנסוע לתל אביב, גם אם תהיה תחבורה יעילה, אני צריך לנסוע תחנה מרכזית באוטובוס עירוני, ואז להחליף לאוטובוס בין עירוני. בכל מקרה, זה חתיכת טרטור לאנשים עובדים, שצריכים גם להביא את הילדים בדרך למעון. אז זה לא כל כך מדויק, זאת אומרת, מה יכול להשתפר עוד?
תראה, יש הרבה דברים שאפשר לשפר. מעבר ל... קודם כל בוא נדבר על... יש הרי כמה טווחים של נסיעה. נניח אנשים שבאים מהצפון או מהדרום למרכז, ועכשיו פשורים ותלויים ברכבת ישראל. ברכבת ישראל, אתה רואה את כל מה שקורה שם. אתה רואה את השביתות, אתה רואה את העיכובים, אתה רואה את הביטולים. אנחנו רואים, עכשיו למה זה קורה? כי מדובר ברכבת, בחברה שהיא חברה ממשלתית. חברה ממשלתית שאין בה שום תחרות, יש בה איגודי עובדים מאוד מאוד חזקים. אני טענתי בעבר, וטוען גם היום, שצריך לעשות רפורמה ברכבת ישראל קודם כל. א', להכניס תחרות, ואני לא אומר דווקא מיידית להכניס חברה נוספת שתתחרה בה עם עוד מסילות, כי אין מסילות, אז אי אפשר להכניס עוד חברה, אבל אפשר להפריט חלק מהשירותים שלה. אם עדיין תהיה בבעלות של המדינה, להפריט נהגים מחברה פרטית, שירותים כאלה אחרים בתוך הרכבת בחברות פרטיות. חברות פרטיות הן הרבה יותר יעילות, גם יהיו יותר זולות, כי מתחרו במכרזים, בחלק מהמדדים זה יהיה גם המחיר ללקוח, לצרכן. אז קודם כל לשפר את רכבת ישראל, להתחיל בטווחים הרחוקים. בטווחים המיידיים, אתה רוצה לנסוע ברכבת, ואתה גר במקום מסוים בתוך, בשכונה שלך. אין לך היום נגישות ממקום המגורים שלך, אין אותה תחנת רכבת. אז צריכים להפעיל אוטובוסים, במימון כזה או אחר, בלוחות זמנים נכונים ויעילים, שיסייעו לך שכל 10 דקות יש לך רכבת, אוטובוס שלוקח אותך, שמסיע אותך עד לתחנת הרכבת. זה דבר שני שהיום לא קיים, ולכן אנשים אומרים, יש רכבת באזור שלי, כדי להגיע אליה, אני צריך עכשיו לנסוע ברכב, להתעקע בפקקים. עכשיו, איך אותו אוטובוס לא הייתה בפקקים, בתוך מרכזי הערים? צריך לחבר גם את ראשי הרשויות לדבר הזה, ולהפעיל יותר, ולאכוף יותר שימוש בנתצים, נתבי תחבורה ציבוריים, ככה שהנסיעה בתוך מרכזי הערים, באותם אוטובוסים שאני מדבר עליהם, תהיה הרבה יותר מהירה, וכך אתה תחליט, או שאני נכנס עכשיו לרכב הפרטי שלי ונוסע בתוך העיר עד שאני יוצא ממנה חצי שעה או שעה, או שאני לוקח עכשיו אוטובוס שלוקח אותי מאזור הבית פחות או יותר אל תחנת הרכבת הסמוכה במהירות נסיעה גבוהה הרבה יותר, כי יש לו נתיב תחבורה ציבורית, ומשם אני עולה בעיתוי נכון כי זה מתוזמן לרכבת, ומשם מגיע למקום העבודה שלי. זה לא יפתור את כל הבעיות, ברור, אבל זה יכול למנוע או לגרום לחלק גדול מהאנשים ביום יום לא לנסוע ברכב שלהם, ואז יש פחות צפיפות. ברשותך, עוד הסבר, עוד דבר אחד, עוד הצעה אחת שאני אמרתי וכתבתי, הרי בסופו של דבר, איפה הצפיפות קיימת? בעיקר בבוקר ואחר הצהריים, בעיקר. אנחנו נוסעים למקום עבודה וחוזרים למקום עבודה. צריך ואפשר, ועשו את זה כבר בסיאטל כדוגמה, אני אקח את סיאטל כדוגמה של עיר שהייתה מאוד צפופה, של מדינה שהייתה מאוד צפופה, ועשו שם רפורמה מאוד מאוד יפה וגדולה. חיברו את המעסיקים, ונתנו להם מטבות, שיעודדו אותם לתת שירותי הסעה לעובדים שלהם בבוקר ואחר הצהריים, וככה העובדים שלהם לא נסעו ברכבים לקומות העבודה, אלא באוטובוסים מאורגנים של אותם ארגונים, ויצרו מציאות שפתאום אין צפיפות, לא בבקרים ולא אחר הצהריים. אפשר לעשות את זה, זה עולה כסף, אבל הכסף הזה שמשלמים עכשיו הוא כסף שבסופו של דבר חוזר לקופת המדינה, כי אנחנו מפחיתים את זיהום האוויר, מפחיתים את עובדי נשות העבודה, שכל זה שווה גם כן כסף.
כן.
אבל, כן, בבקשה, אני תחשוב, אני עוד דבר אחד, אתה אומר
אבל אתה רואה באמת את השר כץ ככתובת לדוח הזה?
זהו, בדיוק זאת הנקודה. השר כץ, אני אומר, אני חושב שהוא, במילה הקשה, הוא קורבן של מבנה השלטון בישראל, ואני אסביר למה אני אומר. תראה, היות במבנה השלטון בישראל הוא מבנה שלטון לא יציב, מאז ראשית שנות ה-90, אין ממשלה שמצליחה לשרוד 48 חודשי כהונה. לא הייתה, מאה שנה 92 לא הייתה. ולכן השרים מנסים לקדם מדיניות שאת התוצאה שלהם אפשר לראות בפרק זמן קצר. כי הם יודעים שעוד מעט יש בחירות, והם לא יודעים בדיוק מתי הבחירות יהיו, כי תמיד המדינה, הממשלה נמצאת במצב רעוע. אז מרבים ליצור מציאות שבה נראה ירידה במחירי הנדלן, ונראה עוד כביש ועוד גשר ועוד קו לירושלים, שאנחנו נציג אותו בצורה יפה בתקשורת. פועלים לטווח הקצר. אין להם את האפשרות מבחינה פוליטית לעשות רפורמות אמיתיות, שיראו את התוצאות בעוד 10 שנים. גם השר כץ הוא חלק מהשיטה הזאת, הוא הקורבן של השיטה, הוא אומר, אני רב לבוא ולפרסם, הנה, עשיתי, כמו שהוא אומר, חיברתי את הכביש הזה וחיברתי את הכביש הזה. כביש מאוד קל לסלול, לוקח שנה, שנתיים. אבל לעשות רפורמה אמיתית בתחבורה ציבורית, להביא לכאן משקיעים, להקצות תקציבים מאוד מאוד גדולים, לפתח, לעשות כל מיני תהליכים שיש הרבה דוחות והרבה הצעות של כל מיני גופים שמצאים לשרים לעשות את זה, ואני יכול לפרק, אני גם חלק מגוף כזה, לוקח זמן, לוקח זמן רב. הפוליטיקאים אין להם זמן להמתין, אז הם עושים את משהו שהכי קל, הם פועלים בצד ההיצע, הצד ההיצע זה עוד כבישים, אבל הבעיה שצריך לפעול בצד הביקוש, לרסם את הביקוש לרכבים פרטיים, כדי לרסם את הביקוש, אתה צריך לעשות מהפכה בתחבורה הציבורית, וזה לא עושים שנה, שנתיים, זה לוקח 5 ו-10 שנים. ולכן הוא קורבן של השיטה, אז אני לא יכול לבוא לה בטענות ברמה האישית, אתה לא עשית טוב. הוא מנסה לעשות, בכללי המשחק הקיימים, הוא חייב לשרוד פוליטית, הוא חייב להגיד, עשיתי משהו. אחרת מה, הוא יבוא אחרי תקופה, וגידו, לא עשיתי כלום. כי הוא לא נראה את התוצאות של הפעילות שלו, אם הוא יפעל לטווח הארוך. וזה נכון גם לגבי השר כחלון עם הדיור, וזה נכון הרבה הרבה תחומים אחרים.
אבל זה בכל מדינה יש בחירות, גם בארצות הברית נשיא מתחלף כל 4 שנים, אז מה ההבדל? גם הוא...
בדיוק, אמרת את התשובה. בגוף השאלה אמרת את התשובה. הוא מתחלף כל 4 שנים, והוא יודע שהוא יתחלף אחרי 4 שנים. זאת אומרת, החשש שלו ליפול באמצע הקדנציה הוא מאוד מאוד נמוך. יש לו את 4 שנים בוודאות. עכשיו, יש פרויקטים שאפשר לעשות ב4 שנים, ולבוא לראות תוצאות או תחילה של פרויקט, ואז הציבור ייתן לך את הקרדיט לעוד 4 שנים. הפוליטיקאים הישראלים שנבחרים, הם יודעים שרוב הסיכויים שהם לא ישלימו את ה4 שנים שלהם. זה מה שקורה כשיש ריבוי מפלגות, ויש קואליציות רעועות. זה משנת 92, אין לנו ממשלה ששרדה את 48 חודשים, כמו שאמרתי קודם, וגם אלה ששרדו, היה להם משברים שכמעט נפלו בדרך. זאת אומרת, אין את הביטחון שאני שורד 4 שנים, ובוא נתחיל איזה משהו שנראה את הניצנים בעוד 3 שנים, לא תאסוף, אבל נראה את הניצנים, הציבור כבר יראה שמשהו מתחיל לקרות. בישראל זה לא קורה, אתה בישראל, אתה, מהרגע שאתה נבחר, אתה כבר במלחמה על, על המשרה הבאה שלך, על הכנסת הבאה, איך אתה בא מפני הציבור שלך ומראה, הנה עשיתי, הנה הורדתי מחירי דירות, הנה סללתי עוד כבישים, הנה עשיתי עוד רפורמה קטנה, קטנה, שאפשר לראות את התוצאות בשטח. זה מתחיל ממבנה השלטון הרעוע, ואז זה מחלחל לסוג המדיניות הציבורית שמיושמת פה, שזה נקרא מדיניות פוזיטיביסטית, שזה מלשון פוזישן של מקבל ההחלטות. אני מקדם את האינטרס, קודם כל שלי, הצער שלי, של מפלגה שלי או של קהל הבוחרים שלי, ופחות פועל לרווחת הציבור הכולל, כי זה ייקח לי הרבה הרבה זמן, ולא בטוח שאפילו את הניצנים של הפעילות שלי אני אוכל להציג בקרב הציבור, וזה מה שקורה. למעשה צריך מהפכה, מהפכה מלאה בכל מה שקשור לתחבורה ציבורית, זה ויתור על הרבה הרבה כסף, כלומר בסופו של דבר אם המדינה תעשה את זה, היא תפטר על הרבה כסף של הכנסות מרחבים, אבל מצד שני גם תחסוך עלויות, אבל זה ייקח עוד הרבה זמן, ואף אחד לא רוצה את זה עכשיו, כי זה ייפול על הכתפיים שלו, אבל לפעמים זה ייפול...
זה ייקח הרבה זמן או שבכלל זה לא יקרה? זאת השאלה.
זה יקרה רק אם... תראה, אני, היות ואני ריאלי, אני לא פסימי, אני ריאלי, אני חושב שרק אם לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, זה יחייב את הפוליטיקאים להעלות את הנושאים אלה על סדר היום הציבורי, בטח עכשיו לפני בחירות. כלומר, אם, לא, אם הציבור לא יתעורר וילחץ בכיוונים האלה...
ויכול להיות שהציבור לא רוצה את זה. אולי אנשים מפונקים, נוח להם להתעקע בפרקים ולהיות ברכב שלך, עם המוזיקה שלך, עם היכולת שלך לדבר בטלפון. אולי זה מנטליות, אנשים לא רוצים לנסוע בתחבורה ציבורית.
אני מסכים איתך שזה מנטליות, אני מסכים איתך שזה גם חינוך שאנחנו חונכנו מגיל ילדות, ואני אסביר, למדנו בבית ספר, אז לימדו אותנו שמכונית יוצאת מתל אביב בשעה כזאת וכזאת, ונוטה במהירות ככה וככה, כמה זמן היא ככה להגיע לבאר שבע. דיברנו תמיד על מושגים של כלי רכב פרטי. לא חינכו אותנו רכבת יוצאת, לא דיברנו במושגים של תחבורה ציבורית. אנחנו רגילים שרכב זה סטטוס של נוחות וכו'. אבל אם אתה תלך למדינה אחרת, עם תרבות אחרת, אז רכב פרטי הוא לא מהווה סטטוס. אתה יכול לנסוע ברכבת התחתית ולראות אנשים מאוד מכובדים, חליפות ותיקי ג'יימס בונד ואנשי עסקים, נוסעים ברכבת והכל בסדר גמור. בישראל אם תעלה לאוטובוס, תרגיש אדם נחות, תרגיש שאתה נמצא בשכבה סוציו-אקונומית נמוכה, כזו שלא יכולה להרשות לעצמה לקנות רכב. בהחלט זה נושא של תרבות.
וזה כנראה לא ישתנה בינינו, לא נראה לי שזה ישתנה עם כל הכבוד.
תראה, זה לא ישתנה ביום אחד, אבל זה יהיה חייב להשתנות, לא תהיה לנו ברירה. אם נחשוב כמה...
מה זה לא תהיה ברירה? תן דוגמה למצב שלא תהיה ברירה.
לא תהיה ברירה שאתה לא תוכל יותר לנסוע ברכב, אתה תהיה תקוע, אתה תהיה תקוע, אתה תסתע, הרי מה קורה? המדינה לא תגדל מבחינת שטח, היא לא תגדל, נכון? במקרה אחי, היא לא תגדל. האוכלוסייה גדלה, וזה תהליך טבעי, וגם של הגירה, וגם של גידול אוכלוסייה טבעי, המדינה גדלה. האוכלוסייה גדלה. ולכן מספר כלי הרכב, שהיום זה כל שנה אנחנו מגדילים את צי הרכב בכבישים ב-100,000 נטו, אז זה ילך ויגדל, זה ילך ויגדל. הכבישים לא יכילו את מספר כלי הרכב, לכן אנחנו נהיה מדינה בצפיפות מאוד מאוד גבוהה. אנשים לא ירצו להחזיק רכב פרטי, הם לא ירצו. עכשיו, הם יחפשו את הפתרון בתחבורה ציבורית. זה לא שנגידו אנחנו רוצים רכב פרטי בכל מקרה. הם ירצו את הפתרון בתחבורה ציבורית יעילה. בסופו של דבר, אתה לא תוכל, אתה כאזרח, או הדור הבא נניח, כבר לא יוכל להחזיק רכב פרטי, הוא יהיה תקוע, זה כבר לא יהיה יעיל עבור, זה לא יעיל, זה כמו שאני לא יוצא מהבית, מפתח תקווה תל אביב.
אבל מה זה יהיה תקוע? גם אם הוא ייסע בתחבורה ציבורית, הוא יהיה תקוע, אז מה ההבדל?
לא.
הוא יהיה באותו פקק.
לא בהכרח, אמרתי, כי אפשר היום לנתב, לבסט את הנתיבים יותר לכיוון תחבורה ציבורית, ולאפשר להם לנסוע במהירות, כלומר, אתה יכול לקחת נתיבים קיימים ולהוריד אותם. זאת אומרת, לגרור אותם מהאפשרות של כלי הרכב הפרטיים לנסוע בהם, ולאפשר את התחבורה הציבורית, ככה שהמאזן יהיה שלא שווה לי לנסוע בכלי רכב פרטיים, כי אני אתקוע בפקקים עוד יותר גרועים, עוד יותר נוראים, ואם אני אסע בתחבורה ציבורית, אני אגיע יותר מהר. לפחות עלות תועלת, אני אעשה האזרח את השיקול שלו שעדיף את התחבורה הציבורית. אבל זה בלבד שתהיה תחבורה ציבורית ליד הבית שלו, שיהיו לוחות זמנים מתאימים בין התחבורה, בין אוטובוס אחד, אוטובוס אחר, בין אוטובוס לרכבת. אפשר ליצור את זה, אפשר ליצור את זה. תבין, זה לא שזה גזירת גורל, זה לא גזירת גורל, אני כתבתי גם במאמר, האם זה גזירת גורל או מדיניות לקויה? זה מדיניות לקויה, זה לא גזירת גורל. אפשר לפתור את זה.
טוב, אוקיי, אז נודה לך על הדברים. דוקטור ארז כהן, מומחה לכלכלה פוליטית במחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
שלום וצהריים טובים לפרופסור אבי דיסקין, ראש בית הספר למינהל ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
שלום.
אז רצינו קצת לשמך, איך אתה רואה כרגע את הסקרים, בכלל את המאבק בין הגושים, מאז שהחלו הקמפיינים השונים?
טוב, האמת היא שאנחנו לא רואים שינויים מאוד מרעישים, למרות שיש רעשי רקע שהיו אמורים לשנות. יש לנו מאבק, דבר ראשון, על שתי מפלגות, שבסופו של דבר כל אחת מהן יכולה לצאת הגדולה ביותר. כרגע יש הובלה של כחול לבן, אבל עדיין הליכוד יכול בעצם לצאת המפלגה הגדולה ביותר. אבל מה שכמובן מכריע זאת השאלה של הגושים. האם לימין בסופו של דבר יהיה רוב? מה שבעצם יבטיח שכנראה שראש הממשלה יהיה נתניהו, ואם לימין לא יהיה רוב, שאגב לא היה לו גם בבחירות האחרונות, ב-2015, אז כמובן הכל נפתח מחדש, בגלל שהסיכויים לשותפות עם המרכז יותר קטנים מאשר בעבר, בגלל שתי סיבות. א', אין לנו את כולנו במרכז שבעצם לא הייתה לברירה, והיה לה אינטרס מאוד גדול לשתף פעולה עם הליכוד. ב', ישנן את האמירות של אנשי כחול לבן, שתחת האיום של כתב אישום לאחר שימוע, ואפילו ברגע זה ממש, בעצם לא מוכנים ללכת עם נתניהו. ולכן באמת הכל נתון בספק. כמובן מה שמצטרף לזה זה העניין של אחוז החסימה, שבאופן פרדוקסלי ככל שלמשל הליכוד יהיה מפלגה יותר גדולה, חלק גדול מהקולות יבוא על חשבון מפלגות שאולי לא יעברו את אחוז החסימה, לכן הצלחה של הליכוד יכולה להיות בעוכריו, כי אני מאמין שבכל אופן הרבה מאוד קולות ילכו למפלגות הלוויין, ואגב, מפלגות לוויין כאלה יש גם במקומות אחרים, אבל בימין התופעה הרבה יותר בולטת.
והאפקט של כחול לבן שהחלו קצת ב-36, ירדו, מה קורה עם העניין הזה?
תראה, אני חושב שקורים שני דברים. א', בוא נגיד, במפלגות שבקרב אנשים שלא מעוניינים בשליטה של הימין, אז ברור שכחול לבן נתן תקווה. יש מפלגה גדולה, ויכולה להיות המפלגה הגדולה ביותר, ואולי הנשיא בכל אופן יתיד, אז אם יהיה רוב חוסם, כולל עם הערבים, שברור לכולם שהם לא המפלגות שנתמכות על זה הציבור הערבים, לא שותפות אפשריות, אבל יהיה רוב חוסם, אז יש סיכוי לחילופי שלטון, דבר שהרבה מאוד אנשים כמהים לו כבר הרבה מאוד שנים. אבל האפקט הזה בא בשלב מאוד מוקדם, וייתכן מאוד שמה שנראה זה תופעה דומה למערכת הבחירות הקודמות, שההזדעקות לדגל, למפלגה הגדולה ביותר שיש לה סיכוי להחליף, קרתה בשלב מוקדם מדי, זה מה שקרה בזמנו עם המחנה הציוני, וההזדעקות לדגל במחנה הימין לתורת הליכוד מתרחשת בשלבים יותר מאוחרים. אבל כמו שאמרתי, יש פה עניין פרדוקסלי, הצלחה של הליכוד אלקטורלית יכולה להיות כישלון של הליכוד בהרכבת ממשלה. אחוז החסימה צריך פה כמובן תפקיד מכריע, וכמובן שמה שמגיע אלינו באמצעות התקשורת מכלי שני, לגבי פרשה כזאת, פרשה אחרת, דוח כזה, דוח אחר, אלה דברים שיש להם השפעה. אבל באמת זאת מערכת בחירות מאוד מאוד מתוחה. לו המרכז לא היה מאוחד ולא היה כל כך נגד בנימין נתניהו, הייתי אומר, הוא יהיה ראש הממשלה פעם נוספת. אבל בגלל אחוז החסימה, בגלל האיכות, בגלל מה שנלווה לכתב האישום האפשרי, בינתיים כתב החשדות, באמת הכל תלוי על חוט השערה.
ולגבי מה ששאלתי אותך, אנחנו רואים איזושהי ירידה בכחול לבן, התחל ב-36.
כמו שאמרתי, יכול להיות שיש פה תופעה שהיא דומה למה שראינו עם המחנה הציוני, שהוא הגיע לשיא בשלב מוקדם מדי, בגלל ההזדעקות לדגל של אלה שלא רוצים ממשלת ימין, והדבר הזה נעצר, ולמרבה ההפתעה, לפחות במידה מסוימת, העניין של הפרשיות, לא עוצר את התהליך הזה של עצירה בעלייה של כחול לבן. אני, למרות שהסקרים הם מאוד מאוד עקביים ונוצאים עדיין יתרון לכחול לבן על פני הליכוד, אני בכלל לא בטוח שזאת תהיה התוצאה הסופית. כמו שאמרתי קודם, הצלחה של הליכוד יכולה להיות כישלון של הליכוד בגלל שמפלגות הלוויין לא יעברו את אחוז החסימה.
יש כאלה שמבקרים את כחול לבן, שהם לא מספיק אומרים מה הם חושבים, וככה לא ממש מתייצבים מול התקשורת, שזה גם אולי פוגע.
תראה, בהחלט קיימת תופעה כזאת, בהחלט קיימת תופעה כזאת, זאת אומרת, אנחנו באמת רואים התעלמות, אבל זה דבר שדי מאפיין מפלגות מרכז, ואני חושב שזה די קשור גם לעובדה, שבכל אופן בכחול לבן יש מנהיגים שהם חדשים לפוליטיקה הארצית, יש להם חשש מסוים. אפילו כשאנשים מקריאים בלי לתת שמות מתוך דפי מסרים, אז לפעמים זה מעורר תגובה לא רצויה ומהר מאוד יש נסיגה. למשל בעניין של חוק הלאום, כמובן יש דוגמאות רבות נוספות. יש בעיה לדעתי אתית בזה שפוליטיקאים, ואני חושב שזה חל גם לפחות לגבי חלק מהפוליטיקאים של כחול לבן, נמנעים בין היתר מלהגיד את עמדותיהם האמיתיות בגלל עצות של יחצנים וממצאים שעולים מסקרים. בסך הכל היינו רוצים לחיות במערכת פוליטית כנה, שכל אדם אומר את השירים על ליבו, וכמובן שבשום מחנה, גם לא במחנה הימין, לא כל אחד אומר את אשר על ליבו. אנשים אמביוולנטיים, מתחמקים. העניין האלקטורלי, הניצחון, ההצלחה בבחירות, וההישענות על סקרים ויחצנים, באמת משבשים את הכנות, זה דבר מצער. זה בא לידי ביטוי באופן חזק מאוד, אצל חלק לפחות מהאנשים של כחול לבן, אבל גם במפלגות אחרות, אפילו מפלגות הלוויין של הימין וגם במפלגות אחרות.
מבטיחים כל מיני הבטחות, אומרים שיעשו ריבונות על שטחי C וכל מיני הבטחות שכנראה לא התגשמו אחרי הבחירות.
אני חושב שהדוגמה שאתה נתת היא דוגמה מאוד קולעת. למרות שכמו שאנחנו יודעים, איש מאיתנו לא יודע לנבא את העתיד. איזה הוא חכם הרואה את הנולד נאמר, לא רק נאמר כן. שהנבואה ניתנה לשוטים. נאמר כך ונאמר אחרת, אבל באמת העתיד לוט בערפל.
אבל כחול לבן כן יש איזו ירידה עקבית בסקרים, לא? מאז ההתחלה שהם...
אז אמרתי, אני חושב שהם הגיעו לשים מוקדם מאוד... בדומה למחנה הציוני, בגלל התקווה הגדולה, ובוא נגיד, המומנטום נעצר. אבל תמיד יכולים להתרחש דברים שיהפכו את זה. תמיד יכולים להתרחש, אני לא רוצה להפליג בדמיוני, אבל אני יכול לתאר לעצמי סצנריוס שכן ישנו את המגמה עוד פעם. זה דבר, אני דבר אחד יכול להיות בטוח, מה שרואים בסקרים לא יקרה ביום הבחירות. בין היתר בגלל אחוז החסימה וגם ביחס לשתי המפלגות הגדולות. הדברים השתנו, הכל תלוי על חוט השערה, ובאמת קשה מאוד לדעת מה יקרה בסופו של יום.
אבל הפוליטיקאים הבכירים יש את הסקרים העמוקים יותר, נכון? ככה אמרו שלנתניהו יש סקרי עומק, רציניים יותר ממה שאנחנו מקבלים בתקשורת.
תראה, אני מתעסק הרבה מאוד בסקרים, אני לא בטוח שגם הדברים האלה באמת אומרים הרבה. אני אגיד לך בכל אופן דבר אחד שלי חשוב מאוד להגיד, תראה, זאת מערכת בחירות, טבען של מערכות בחירות תמיד הוא כזה, אבל זאת מערכת בחירות שזה בא בולט עוד יותר, עניין הכיתוב. ובעיניי זה דבר מצער ביותר. יש לנו חברה...
רואה כיתוב יותר מבחירות שעברו, גם אז היה
אבי... אני חושב שכן, אני חושב שכן. כן. למרות שתמיד מערכות בחירות מתאפיינות בכיתוב, הפעם אולי כן, תשמע, זאת... תחשוב לרגע על, על המוטו שאיתו נניח הליכוד רץ, אוקיי? או ימין או שמאל או ביבי או טיבי, יש פה כיתוב מאוד מאוד גדול, הביטויים למשל של סלבריטיז למיניהם, כולל אפילו ביטויים שנשמעו היום, מאוד מאוד קיצוניים בכיוון השני, נגד הימין.
מדבר על כל הדוגמניות למיניהם.
אני לא...
רותם סלע וכולי.
מאוד 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 מצייר, מפני שאני חושב שאנחנו חיים במדינה נפלאה, רבת גוונים, רבת שוני, כולם מאדם, יכולים לחיות במשותף, חיים במדינה שהיא מבחינות רבות נס, פלא ורבת הישגים בצורה בלתי רגילה, ואני רק יכול לקוות שהכיתוב הזה, לפחות במישור האמוציונלי, אני לא מדבר על העניין הפוליטי, יקה ויעלם לאחר הבחירות. דבר מאוד מאוד מצער. אפשר לחיות ביחד.
בארצות הברית יש כיתוב, לא בין הדמוקרטים לרפובליקנים.
נכון, נכון. גם הכיתוב בארצות הברית הוא הרבה מעבר למה שהיה בעבר. יכול להיות שהאישיות של טראמפ, של אחרים, סנדרס, משפיעה על העניין הזה. טוב. דבר מאוד מצער, אבל אותי מעניין מה הבית שבו אני חי, והבית כן. שבו אני חי ושממנו אכפת לי, זה מדינת ישראל. אני מקווה כן. שהפצעים יגלידו ונמצא דרך, אפילו אם לא מבחינה פוליטית, מבחינה אנושית, באמת להיות סובלנים איש כלפי רעהו.
אגב, הפרסום של דוח מבקר המדינה לתחבורה, ככה ערב הבחירות, זה לא קצת, בוא נגיד, לא המקום שלו להיות מעורב ככה בבחירות בזמן הזה? הוא לא יכל לחכות עם זה אחרי הבחירות לפרסום הזה?
אני לא יודע, אבל אני אגיד דבר כזה, לפי דעתי, הרי כולנו רואים מצד אחד את הבאמת בעיה של התחבורה הציבורית, מצד שני כולנו רואים, בלי להתעמק בנושא, שנעשים פה שינויים בתשתיות, בקנה מידה פרעוני הייתי אומר, אז יש פנים לכאן ולכאן. אני אומר דבר כזה, תראה, מבקר המדינה, גם היועץ המשפטי לממשלה, וגם בית המשפט העליון ובתי המשפט האחרים, לפי דעתי צריכים להביע את דעתם בענייני מדיניות, רק במקרים קיצוניים ביותר. אתה באמת לא יודע... שמדיניות כזאת תביא לתוצאה כזאת או אחרת, הדברים נתונים במחלוקת, הקשר הסיבתי בין מדיניות לבין תוצאה הוא באמת לגמרי לגמרי לא ברור, והייתי אומר שצריך למכות איפוק, אוקיי? כל הגורמים שנהוג לקרוא להם בשם שומרי הסף, הם צריכים להיות שומרי הסף, הם צריכים להצביע על שחיתויות, הם צריכים להצביע על בעיות בתואר המידות, הם צריכים להצביע על כישלונות, הם צריכים להצביע על, בוא נגיד, פגיעה בחוק, אין ספק, אבל ברגע שהדבר נוגע במדיניות, אני חושב שראויה זהירות וראוי איפוק.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, פרופסור אבי דיסקין, ראש בית הספר למנהל, ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אמש התקיים ערב השקה לרגל הוצאת הספר של הרב אביאל קוטלר, ספר שעוסק בשמחה. הרב אביאל קוטלר היה שמיניסט שלמד בישלץ לפני 11 שנים, במסיבת ראש חודש, במקום לנגן על הגיטרה, הוא היה צריך להתמודד עם האובדן הנורא של חברו שנרצח בפיגוע, יוחאי ליפשיץ, השם יקום דמו, ולכן החליט לכתוב ספר על שמחה כדי להתמודד עם העניין הזה. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם אביו של יוחאי ליפשיץ, השם יקום דמו, הרב טוביה ליפשיץ, משגיח של ישיבת הכותל. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשמוע ממך גם את התחושות שלך. כל שנה בחודש אדר אתם מתמודדים עם עם האובדן הזה. ככה קצת לשמוע ממך כמה מילים בנושא.
טוב, אמנם חלפו 11 שנים, אבל בהחלט אנחנו חיים את האירוע הקשה והכואב הזה, שכמובן התאריך שבו הוא חל הוא בדיוק העניין ההפוך, שנכנס אדר מרבים בשמחה, ואצלנו מאותו אדר נהפך לאבל מחולנו, וגם העובדה ששמונה נהרגו בבת אחת היא בהחלט מעצימה ומגדילה את העוצמה של הכאב ושל הזיכרון של כל מה שהיה באותו ערב.
ואתם ככה עושים הרבה דברים לזכרם של אותם נופלים?
קודם כל אני מבקש בהזדמנות הזאת לשבח גם את ישיבת מרכז הרב וגם את ישיבת ירושלים לצעירים, שבמשך כל השנים וגם השנה לפני שבוע לא שוכחים וזוכרים ומזכירים בצורה מאוד מכובדת, מאוד משקיעים בזה, מאוד מחברים את הצעירים. צריך לזכור שזה מוסדות לימוד שב-11 שנים יש בהם תחלופה מאוד גדולה, אבל בכל אופן זה נעשה עם המון לב והמון נשמה, וכל המשפחות מאוד מוכירות טובה לשני המוסדות הללו על העשייה שלהם. עכשיו, לכל משפחה יש גם עשייה פרטית, עשייה אישית יותר שמתאימה לאותו בן משפחה שנרצח באותו אירוע, וגם אנחנו, משפחת ליפשיץ, יש לנו את הדרכים שלנו להנציח את יוחאי, להזכיר אותו ולזכור אותו. אין ספק שמה שעשה אביאל, שהיה חבר מאוד טוב של יוחאי, הם למדו יחד גם חלק מן השנים בבית הספר היסודי וגם בישיבת ירושלים לצעירים, השפיע אותנו מאוד. זה ספר שהוא עבד עליו הרבה זמן, והוא הקדיש אותו בלי שידענו. הוא הגיע אלינו הביתה עם הספר ועם ההקדשה, ומאוד מוכרים טובה על זה.
ספר לנו קצת על בנך, ככה לנסות לשתף אותנו בזיכרונות מבנך.
יוחאי, ילד שנולד ביליד ירושלים שבין החומות, נולד סמוך ללג בעומר, ומכאן שמו יוחאי. וכשמו כן, הוא היה מלא שמחת חיים, מלא חיים, למד, התמיד, השקיע, חביב על רבותיו, על חבריו, ילד, ככל הילדים.
והוא בעצם נפל באותו פיגוע, הוא היה אז בן 18, לפני, בן 16-17?
הוא היה בכיתה י"ב, קצת לפני יום הולדת 18, ישב עם חברותה ולמד בספרייה מסכת מנחות, ואז ברוך השם שהחברותה שלו חבר טוב ניצל, והוא נהרג מהמחזור שלו. ברוך השם היה היחיד שנהרג, מחזורים אחרים נהרגו עוד תלמידים.
איך אתם באמת ככה, אמרת חודש אדר זה ככה שמחה ואתם עם הכאב, זה דורש עבודה מיוחדת, אני מתאר לעצמי ככה לקראת פורים.
כן, אבל אנחנו משתדלים, מבינים שזה הכל דברים שיש מי שמנהל אותם ויש מי שאחראי עליהם, והוא גם נותן את הכוחות להמשיך ולקיים בית שמח ונורמלי, ולומדים איך לחיות עם הדבר הזה, לא ששוכחים את זה, לא שזה מאבד בתאום הנשייה, אבל לומדים איך לחיות יחד עם הדבר הזה.
טוב, הרב טוביה ליפשיץ, אנחנו מודים לך ששיתפת אותנו ותודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה ופורים שמח לכל בית ישראל.
תודה רבה, פורים שמח. מרתון ירושלים מחר מתקיים כמדי שנה ותלמידים רבים נשארים בבית, גם תלמידים של הצרכים המיוחדים, אין הסעות. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם אחד ההורים לילדים עם הצרכים המיוחדים. שלום לאליהו כהן, הורה לילד בחינוך מיוחד בבית ספר בירושלים.
שלום לכם.
אז איך אתם נערכתם לקראת מחר? אני מבין שזו לא שנה ראשונה שהעניין הזה קורה.
נכון.
ספר לנו קצת גם איך אתם נערכים לקראת מחר, מה יש לך בכלל להגיד על העניין הזה?
הבן שלנו מתחנך בבית ספר מיוחד בירושלים, וכבר כמה שנים, בכל שנה יש מרתון, שבסופו של דבר גורם אנשה קולקטיבית עבור כל הורי הילדים בחינוך מיוחד במחוז ירושלים, שהם צריכים לשבור את הראש, ולבדוק מה הם יכולים לעשות כדי לדאוג שהבן שלהם יקבל מענה במקום בית הספר. הבן שלנו זקוק כמעט השגחה צמודה, וזה מאוד מאוד לא פשוט הסיפור הזה, כל פעם מחדש. ברוך השם השנה הסתדרנו עם נפשון של מועדונית בלב בנימין ביישוב רפואה, אבל לא לכל הורי יש את הסידור הזה. זה כל פשנה מחדש. אנחנו מטפים מיד ירושלים.
אתם שולחים אותו היום כבר בערב לנופשון, מחר כבר לא.
נכון מאוד.
כאילו החל מהערב.
נכון מאוד. עכשיו, מחר נצטרך להחזיר אותו ולהתמודד עם זה שאין לו מסגרת רגילה. אני רוצה לשתף את המאזינים. מאז שהוא זוכר את עצמו, הבן שלנו, רגיל, 6:30 בבוקר, לעלות להסעה. זה מאוד מאוד נצטרך עבורנו מסגרת הקבועה והמסודרת שלו. וכל פעם שיש חופשה כפויה כזאת, זה בעצם הנשאה קולקטיבית עבור כל מאות ההורים של ילדי חינוך מיוחד באזור ירושלים. ואפשר להיערך כבר מהיום, אני פונה לעיריית ירושלים, שתגלה רגישות, ותדאג למענה עבור הורי וילדי החינוך המיוחד באזור ירושלים. זה לא כל כך מסובך לדאוג להם.
אז אנחנו נודה לך על הדברים. בעניין הזה אנחנו משוחחים כעת עם ארי קפלן, יושב ראש ארגון ההורים בירושלים. שלום לך.
שלום וברכה.
אז מה אתה אומר על מה שקורה? זה כל שנה מחדש? איך אתם נערכים לעניין הזה?
אני אתחיל בזה שבאמת המרתון עצמו הוא באמת מפעל חשוב שמודד את תרבות הספורט בעיר, ויש המון המון ילדים שמשתתפים בו, הורים עם ילדים, קבוצות עם צרכים מיוחדים, והמרתון של עצמו הוא מאוד מבורך ואנחנו שמחים עליו. אכן, יש לנו בעיה עם, בגלל המרתון עם כל נושא ההסעות, בעיקר של החינוך המיוחד, ואני יכול לומר שאנחנו מדי שנה נמצאים בסוג של מסע ומתן עם גורמי העירייה, באמת לצמצם למינימום את הפגיעה במוסדות החינוך. בעיקר שאנחנו נותנים דגש לגילאים הצעירים, שבאמת הבעיה יותר קשה להישאר בבית. גם השנה זה חוזר על עצמו, יהיו ילדים שיהיו בבית, לא יהיו הסעות. זה מאוד מאוד לא טוב, במילים פשוטות, אבל אני הדבר החלק המעודד בכל העניין באמת שאני יכול בלב שלם להגיד שעשינו את המקסימום כדי שהפגיעה תהיה מינימלית, ויחד עם העירייה מצאנו את המענים הכי טובים בהתאם לנסיבות, כי באמת חלק מהמקומות פשוט סגורים, אי אפשר לנסוע, וככל שעשינו ניסינו למצוא מסלולים אחרים ודרכים אחרות, לא הצלחנו למצוא פתרון שייתן מענה לבעיות של הסעות ושל חלק ממוסדות החינוך, גני ילדים, בתי ספר, דרך אגב לא רק בחינוך המיוחד אלא גם בחינוך הכללי.
גם בחינוך הכללי יש כאלה שישארו מחר בבית?
כן, כן. אני רוצה לקוות שא', שחלק מי שלא, מי שנשאר בבית, שילך לרוץ או להסתכל, וששנה הבאה, יחד עם עיריית ירושלים, נצליח לצמצם עוד יותר את הפגיעה בחינוך המיוחד בפרט, ובמערכת החינוך בכלל, כי זה יום לימודים, הורים בבתים, הורים לא נמצאים בבתים, ויש ילדים קטנים, ואנחנו חייבים לעשות הכל, העירייה חייבת לעשות הכל, ואנחנו כארגון הורים חייב לעבוד מול העירייה בצורה סמודה פה, כדי באמת למזער את הנזקים, על מנת שהילדים ייהנו מעוד יום לימודים פורה ומענה, לצד מי שרוצה לרוץ, שירוץ ויעשה את הפעילות החשובה לכשעצמה.
מה קורה אגב בתל אביב? מעניין איך זה שם כשיש את המרתון כל שנה? גם להם יש הרבה מרתונים, מה קורה שם, אתם יודעים?
מרתון יש להם, אכן יש להם אחד, למיטב ידיעתי יש חלק מהמקומות שגם כן מופסקים. אני פחות בקיא בתל אביב, אני מתעסק יותר עם ירושלים מטבע הדברים, אבל למיטב ידיעתי זה בעיה בדרך כלל... כלל עולמית, לא רק ישראלית, כי באמת סוגרים רחובות שלמים לשעות ארוכות, ואז זה מונע הגעה למוסדות חינוך ולמקומות עבודה, הרבה פעמים אפילו. ככה שלכן, זו הסיבה שמשתדלים לעשות באמת בימי שישי את התחרויות. מהסיבה הזאת, למזער את הפגיעה בתושבים.
טוב, ארי קפלן, יושב ראש ארגון ההורים בירושלים, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, ושיהיה מוצלח לכולנו.
תודה רבה, אמן אמן, תודה. חודש אדר, תמיד חודש של בלגן במוסדות חינוך, לפעמים אפילו בלגן שנגמר בוונדליזם, יש כאלה שגם מחליטים להתמודד עם זה על ידי הוצאת התלמידים לטיולים, אבל יש מקומות שלוקחים את חודש אדר קצת יותר ברצינות. שלום לרב יועד אהרוני, ראש ישיבת צביעה קטיף, ישיבה תיכונית ביד בנימין.
שלום רב, כמעט צהריים טובים.
אז אתם חודש אדר לוקחים את זה לכיוונים קצת רציניים יותר, עם מרתון של דפי גמרא. ספר לנו.
אז כשהקמנו את הישיבה לפני 11 שנים, היה לנו חלום שבחודש אדר, כמו כולם, נשבור מסגרות, ונעשה המון 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 דברים מייחוץ למסגרת, אבל בשאיפה לקדושה. ואחד המיזמים המופלאים זה מרתון גמרא, שבו במשך 4 ימים, כל החבר'ה בתיכון, תת עד י' ב' יוצאים מהכיתות ויושבים כל היום בבית מדרש לומדים גמרא. עכשיו, איך זה יכול לקרות? זה נשמע כמו פלא, ויש לנו תלמידים רגילים לחלוטין. אנחנו, כדברי התלמידים בימים האלה, מוטרפים על הגמרא. אנחנו מפנקים אותם בבית מדרש, עם צ'ופרים ורוגלחים וגלידות וארטיקים וסעודות. אנחנו עכשיו בסיום המרתון לוקחים אותם לאולם חתונות לסעודת מצווה גדולה, משהו מטורף לגמרי, ותחרות בין הכיתות, והם אוספים כתרי תורה, והחבר'ה יושמים יומם ולילה בבית המדרש, ולומדים גמרא, שזה פשוט נס בלתי נתפס.
איזה מסכת.
יש שני מסלולי לימוד, לומדים או גמרא קידושין לחזור על מה שלמדו, או שלומדים 10 דפים במסכת מגילה, ואז בשלוש שנים של מרתון הם גם סיימו מסכת מגילה. כל אחד בוחר את המסלול שלו.
יפה, כמה תלמידים אתם שם משתתפים? אתה אומר מתת עד י"ב.
יש לנו 240 תלמידים בתיכון, והדבר המדהים הוא שזה הפך לכזאת מסורת שלערכתי עברו פה ברבים האלה לפחות 100 בוגרים, שהגיעו מישיבות, מכינות, מהצבא, חלק כבר יותר מבוגרים ממקומות עבודה, חשוב להם לבוא למרתון גמרא.
זה לא קצת קשה לוותר על אתה יודע, הבלגן והנהפוכו וכל העניינים של הילדים בחודש הזה?
אז אני אגיד לך, וזה באמת, אתמול היה פה ערב הורים, הגיעו לפה להערכתי כ-200 אבות ואימהות, ואמרו לי ההורים בהתרגשות, תשמע, הבן אומר שכיף לו נורא, כל כך כיף לו. באמת, הם לא מרגישים שדפקנו אותם, מבחינתם, זה האירוע שיש בישיבה. האירוע. וזה באמת, אני תמיד אומר, זה נס הפורים שיש לנו כל שנה. נס פורים.
זה ישיבה תיכונית רגילה, זאת אומרת, או שיותר
רגילה,
תורנית?
לא, רגילה, אנחנו ישיבה אזורית, שייכת למועצה אזורית נחל סורק, נוער דתי לאומי רגיל, שביום יום אחרי שעה של לימוד גמרא יוצא לו השן שחור מהאוזניים, אבל במרתון גמרא יש לו קסם, והם משתלבים בקסם, וגם אלה שיותר קשה להם, אגב, בארבעה ימים האלה אין משמעת, ואת הילדים בוחרים מרצונם, אבל יש תחרות, בשביל לזכות בפרס הכיתה, אנחנו מדי פעם בודקים כמה יש מכל כיתה, ואז הם בתחרות, מי יהיה מאיזה כיתה יותר. אנחנו משתמשים בכל הכלים של תחרות וצ'ופרים.
מה הפרס? תחרות? תחרות שדפי הגמרא, שאלות?
אז תראה, אולי נגיד אפילו עוד דבר, אנחנו היום ביום חמישי, יומיים לפני שבת זכור, וחבל שאני יכול לשלוח לך תמונה. כרגע יושבים בכל הכיתות של התיכון חבר'ה ועונים על מבחן בגמרא, לעשרה דפי גמרא, מבחן אמריקאי בגמרא סגורה, שהוא לא הולך לתעודה, הוא רק למר אותם, והם עושים את זה באהבה. זה באמת לא יאמן, ופה נוסעים לאולם האירועים, והחבר'ה בהתרגשות גדולה ובעוצמה גדולה, ולומדים בצורה מדהימה, כי הם מרגישים שדבר הכי מדהים שיש להם. אני יכול להגיד לך שבוגרים מגיעים, מגיעים גם הבוגרים הכי תורניים, הישיבות הכי גדולות, וגם הבוגרים שהם טיפה מתנדנדת, גם הם באים למרתון גמרא, כי מבחינתם זה האירוע. והכי מרגש אותי לשמוע בוגר שאומר לי, תראה הרב יועד, אני הגעתי, כי כשהייתי בי"א, בוגר בא ללמוד איתי, ואני בא להחזיר את החוב שלי לישיבה.
זה כבר מסורת, אתה אומר.
מסורת של 4-5 שנים. יש עוד ישיבות שיש בהם מרתוני גמרא, לרוב ישיבות יותר תורניות. המיוחד פה, שאנחנו באמת ישיבה רגילה, אבל הכי מיוחד שזה בימי הפורים. זה הסיפור של חודש אדר אצלנו.
אז אולי זה גם, אתה אומר, ישפיע על כל השנה. כל השנה גם הם לומדים את בבוקר, נכון? את הגמרא.
כן, לומדים גמרא בבוקר. אני הרבה פעמים, אני למדתי בחינוך שאין השפעות מיידיות. ואני מניח שביום ראשון, שבוע הבא, עוד פעם יהיה קשה ללמד גמרא בכיתה. אבל המסר טפטף פנימה. וגם אם ילד שכרגע לא הכי למדתו, ובכיתה ת' אומר, וואו, הספקתי בארבעה ימים ללמוד 10 דתי גמרא במגילה ואני יודע אותם, זה טפטף פנימה. ולאט לאט דווקא, אנחנו בחינוך כן. עובדים לטווחים ארוכים ארוכים.
אגב, אתה אמרת, זה ישיבה תיכונית אזורית, מה זה אומר? איזה בני נוער לומדים אצלכם, תלמידים, איזה
אנחנו,
אזורים?
אנחנו קודם כל מקבלים את ילדי נחל סורק, שזה יד בנימין, בני ראם, חרפץ חיים, גני טל, נצר חזני, אבל באים מפה, ברוך השם, הישיבה מבוקשת, גם מהאזור, מועצה אזורית חבל יבנה, ניצן, גדרה, מרכז שפירה, באים פה מכל האזור, אבל באמת אנחנו לא מקום אליטיסטי, ולא לוקח רק את הילדים הכי צדיקים, כל מי שאומר חשקה נפשי, הוא ברמה דתית צבירה, ברמה לימודית צבירה, אנחנו, כשיש מקום, אין לי מקום לכולם, מקבלים אותו בחיבוק גדול.
ומה קורה אצלכם שבת זכור?
שבת זכור גם שבת מאוד מיוחדת, יש דברים שהשמיניסטים עושים, אבל מבחינתם עשי, זה טיש חסידי שאני עושה בליל שבת פורים, ואני לא אומר, הרב פורים אומר לי, לא, לא, הרב, זה אתה. אנחנו לא לוקחים.
חסודי בשבת או בליל פורים אתה מדבר?
בליל שבת, ליל שבת זכור, גורם סעודת פורים, יש קצת צחוקים של השמיניסטים, אבל כולם עולים למעלה, שותים קצת לחיים, ויש טיש מדהים, עד 12 בלילה. מדהים, מדהים, מדהים.
יפה, אז אתם הולכים ככה, יהיה לכם חוויות כנראה בשבת הקרובה.
חוויות עוצמתיות, אני גם יכול לומר בעוד משפט, יש לנו עוד אירוע שתבין את ההמשך, אנחנו ביום מראשון עד שלישי מארחים פה מהציבור החרדי, מארגון של הרב פירר, כ-20 ילדים נכים, זה מסורת כל שנה כיתות י' עושים. ועוד פעם, זה לעשות בלגן, אבל הכיוון החיובי לקדושה, שבעיניי אגב זה המשמעות של חייבי נשליף סומי. שכרות היא דבר היום ונורא. היא מוציאה אותך מהמסגרת, אבל זה היום ונורא כשנופלים למטה. כשהיציאה מהמסגרת היא לכיוון מעלה, לעלות מעל הדעת, זאת השכרות של פורים, וברמה הרוחנית אנחנו משתדלים להגיע לזה בכל חודש אדר. וחשוב לי לספר את זה לא חלילה בשביל הגאווה שלנו, כי אני מאמין שאפשר לעשות את זה כמעט בכל ישיבה תיכונית.
אתה מתנגד לנושא השכרות.
אני לא, אני בפורים, אני מאוד בעד השכרות, שיש דבר נפלא. נדבר על ימי חודש אדר. אני חושב, אני יכול לומר, יש לי הרבה דברים שאתה רוצה לשפר בישיבה שלי, אבל אני מכיר ראשי ישיבות שחודש אדר הוא חודש שמפחדים ממנו, מנסים רק להוציא אותם לטיול שנתי או לכל מקום אחר. אני לא מוציא אותם משום מקום בחודש אדר. הם פה כל הישיבה. מזין עד י' ב' ועושים, אפשר, ממש, אני מאמין שאפשר לעשות דברים נפלאים, לפוך את החודש הזה, גם עם החבר'ה הדתיים הרגילים, לחודש עם המון המון עוצמות, המון המון עוצמות של קדושה, של תורה, של חסד, ושל המון שמחה. ולשם צריך לקחת את חודש אדר. אני יכול לומר שבשבילי השבועיים האלה עם ראש חודש אדר הפורים, זה השבועיים שאני הכי מחכה להם בשנה. לא הכי מפחד, הכי מחכה להם. יש לי הרבה מה לעבוד על החודשים האחרים.
כמו שאומרים, פורים ככיפורים, אז אולי אצלכם זה עשרת ימי תשובה. השבועיים
ממש,
האלה.
שוב, במובן הזה, אבל ממש. עכשיו עוד פעם, ברור שיש כאלה שתוך כדי קצת שיחו כדורסל ויצאו, והיו סמארטפונים, אבל המעטפת הכללית היא מדהימה. וגם מי שהיה מנותק, אז זה טפטף. הוא ראה את החברים.
הכתרה, אין אצלכם הכתרה, או שזה רק לאול פנות?
יש גם הכתרה שהייתה בראש חודש, ברוח טובה, נעשית ביחד עם הצוות. יש פה, אנחנו לא אנחנו רגילים לגמרי. אבל יחד עם זה, אז הייתה הכתרה השבוע שעבר, ויש כל מיני דברים, אבל המרכז זה המרתון גמרה, והוא הפך מבחינת התלמידים ל... הם אומרים, זה אפסי. זאת אומרת, אם תלמיד אומר לי, בכיתה תת הרב, אתה יודע, השנה הבאה, אם אני צריך להפסיד או טיול שנתי או מרתון גמרה, אם עדיף להפסיד טיול שנתי.
יפה, תשמע, זה יפה מאוד. אז נודה לך על הדברים. הרב יועד אהרוני, ראש ישיבת צביעה קטיף ב... סליחה? אמרתי את זה נכון?
הרב יועד אהרוני.
יועד אהרוני, ראש ישיבת צביעה קטיף ביד בנימין. תודה רבה לך על הדברים, ושיהיה פורים שמח.
בשמחה. גם לכם כל טוב.
תודה רבה.